שעובר עבירה בלילה, כן? בוודאי, כן, בטוח שחזר בתשובה. וזה אומר, אל תערער אחריו, למה בעצם הוא מרגיש וחוטא? בגלל שהוא חזר בתשובה. כלומר, זה הפוך ממה שאנחנו מבינים. אנחנו חושבים שאם ראית דנית חכם והוא חטא עבר עבירה בלילה, כן, אל תערער אחריו, כי בטוח חזר בתשובה. זה לא ככה צריך להבין את זה. להבין את זה זה שהעצם החזרה בתשובה שלו גרמה לזה שהוא ירגיש את העניין הזה שהוא בעצם חוטא. במילים פשוטות, כמה שאנחנו מתקרבים יותר, אנחנו מרגישים את הריחוק, וכמה שאנחנו יודעים יותר, אנחנו מרגישים את החיסרון. וזה דבר שהוא קצת מתסכל, כי היינו רוצים להרגיש את הדברים חזק מלכתחילה כבר ברגעים הראשונים, אבל זה לא עובד ככה. זה עובד דווקא הפוך, שככל שאנחנו יודעים יותר, כן, מרבה דעת, מרבה מכאוב, יש יותר כאב, יש יותר הרגשה לא נעימה, דווקא בגלל שאני יודע יותר. ולכן הנשמה מתמרמרת על כל מה שגורם לה אסור כוח ושאות. וזה הוא באמת יסוד התשובה מאהבה. שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לב. כלומר, כשאנחנו מרגישים את ההרגשה הזאת של המריאות ההתחלתית בתהליך התשובה, זה חלק מהבניין וצריך לקבל את זה באהבה. כלומר, הבניין של האהבה הוא הגורם לשלב הראשוני הזה של ההרגשה הלא נעימה כל כך, שאנחנו דווקא מתקרבים לתשובה. ולהתקרב לתשובה ולהתקרב למדרגה שהיא למעלה מהעולם הזה, כי התשובה מחזירה אותנו בעצם לשורש. והשורש היא לפני הבניין. כלומר, תשובה קדמה לעולם, דיברנו על זה כבר. כלומר, בניין שהוא בעצם סיבה לבריאת העולם. וככל שאני חוזר לסיבה הראשונה, לראשית, כך בעצם אני מרגיש כמה אני רחוק היום מאותה ראשית. אז אני גם חוזר וגם מרגיש את הריחוק. תוך כדי שאני חוזר, אני מרגיש רחוק. הסברנו, כן, שצריך להיזהר מאוד לא לראות את עצמנו קטנים, אלא לראות אותו גדול. כן? זה חשוב מאוד לא להמעיט מערך עצמנו בעינינו, עד שחז ושלום האדם שונא את עצמו ומסרב ואפילו לסלוח לעצמו על הדברים, שברגע שהוא במצב כזה והוא, כן, בתסכול פנימי, ברוגז עם עצמו, האדם הזה לא יכול לאהוב וגם מסרב שיאהבו אותו, כי הוא לא מסוגל להבין איך יכולים לאהוב אדם כל כך מושחת וכל כך נמוך כמותו. זה דבר שעשו להגיע למצב הזה, למדרגה הזאת, למדרגה של שנאה עצמית, והמדרגה הזאת היא בעצם איסור מדאורייתא, איסור מהתורה. כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך לאהוב את הרע כמו שאתה אוהב את עצמך. כלומר, האהבה מתחילה גם כן באהבה עצמית, שאני מסכים ואני משלים עם עצמי, ואני יודע את החסרונות שלי, אני יודע את היתרונות שלי, אני יודע מה אני מסוגל לעשות, מה קשה קצת יותר לעשות, אבל זה לא סותר את הבניין הזה, אלא הבניין מתקדם, אני בונה את עצמי תוך כדי ההרגשות שחולפות. אבל אסור לנו להתאפס לאמצע ההרגשה ולעצור את הרכבת באמצע הדרך. הדרך היא חשובה לא פחות, אפילו יותר, מהתכלית עצמה. כלומר, הדרך שבה אנחנו נמצאים היא חשובה של עצמה. לא חשוב אם הגעתי לסוף התהליך, לא עליך המלאכה לגמור, אומרים חז"ל, אבל אין אתה, כן, רשאי להיבטל ממנה, לא מבקשים לך לגמור את כל העבודה, אבל ברגע שנסעת, שהתחלת בנסיעה הזאת, בהתקדמות הזאת, זה חלק מהתהליך שלך. ואתה שם צריך לראות את הגאולה. כלומר, בכל רגע של אותו תהליך. הגאולה היא לא בשלב האחרון, היא עכשיו, ברגע הזה. אם אני לא מסוגל לחיות את הגאולה ברגע הזה, אני גם לא אהיה מסוגל לחיות את הגאולה כשהיא תגיע באמת. כי אדם שלא רואה את הגאולה עכשיו, כנראה שאין לה עיניים נכונות כדי לראות את הגאולה אפילו כשהיא תבוא. כשהדברים ברורים לכולם, אצלו עדיין זה לא ברור. כשהגאולה חוזרת אצל עם ישראל בבניין, בבניין האומה, את זה הוא לא רואה. אז אם הוא לא מסוגל לראות את זה, כן, אז כנראה שהוא לא יהיה מסוגל לראות את העתיד. אנחנו מדברים למשל על הגדה של פסח, אז אנחנו קוראים סיפור שהוא נראה לנו מאוד מאוד רוחני, מאוד מאוד עליון, מאוד מאוד מטאפיזי. ואולי, אם היינו ממש זוכרים את מה שקרה שם, והיינו שם בחוש, בגוף, אז אולי לא היינו שמים לב לתהליך. לא היינו חושבים שזו באמת גאולה. כלומר, הרבה אנשים לא יצאו ממצרים, כי לא ראו בזה גאולה. חשבו שמשה זה עוד איזה משוגע, שני שכנים, משה ואהרון, כן, דמיונות. עזוב את הסורת האלה באמת, כן. על 100 אנשים במצרים רק 20 יצאו. 80 לא יצאו, זה קצת. זה מעט מאוד, רוב האנשים חשבו שזה לא תהליך של גאולה, הם לא ראו את הגאולה. למה שזה ישתנה היום? יכול להיות שגם אנשים היום לא רואים את הגאולה. אולי אנחנו בעיצומה, ואנחנו אכן חושבים שאנחנו בעיצומה. זו התורה הגואלת של הרב קוק, שאנחנו בעיצומה של גאולה גדולה מאוד. ויש אנשים, והרבה אנשים לא רואים. ותמיד הם מדברים על גאולה ציפייה לעתיד. הם לא רואים את הגאולה כהוויה עכשווית שמתמשכת ונבנית, נבנית מול עינינו. זה כבר כן, כמה שנים טובות. את זה צריך לתקן, את זה צריך לשפר. צריך להיזהר מאוד מהעיוורון. זה אחד מהכללות. כשמקללים אדם חז ושלום בתורה, כן, כתוב יקחה השם בעיוורון והיית ממשש כעיוור בצהריים. רק יש צהריים, יש אור גדול ואתה עיוור, אתה לא רואה כלום. ואתה, כן, מגשש, ממשש, אתה לא רואה שום דבר. אתה לא יודע, אין לך עיניים. זה דרך אגב עבודה זרה. כתוב עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, ידיהם ולא ימשון. לא יהגו בגרונם, כמוהם יהיו אותם, כל אשר בוטח בהם. זאת אומרת, זו כללה. כל מי שלא רואה את הדבר הזה, אז הוא קצת עובד עבודה זרה. אז הוא גם הופך להיות עיוור, חירש, וכל החושים שלו כבר לא פועלים. אמרתי לחברים, שבראש השנה אנחנו צריכים לחזור לחושים טהורים, בריאים. לחוש האמיתי שלנו. אז קראתי ליום הזה יום עדין, ולא יום הדין. כן, זה יום עדין מאוד. צריך לחזור לעדינות הטהורה, הבסיסית, הטבעית שלנו. ומי שהולך רק ליום הדין, ולא מבין שצריך לגעת ביום עדין, אז יש לו קצת חולשה בכל התהליך הזה. ולכן הגישה לחגים צריכה להיות שונה לחלוטין. צריך להבין מה אנחנו עושים שם, לאיזו תכלית אנחנו עושים, מה הבניין. כן, כמובן צריך ללמוד מה עושים בראש השנה. ואנחנו מסתדבים לעזרת השם, כמו כל שנה, בבית כנסת, קצת להסביר לפני כל דבר מה קורה. כן, כי אני חושב שזה דבר מאוד חשוב להסביר לאנשים, כן, באיזה שלב אנחנו נמצאים עכשיו, מה עושים עכשיו, מה קורה בזמן השופר. אולי יש כמה אנשים שזה קצת כבד להם, כל ההסברים האלה, אבל הם חשובים לדעתי, כן, לרוב האנשים, לדעת מהו התהליך שאנחנו עוברים אותו. הרי כל השופר הוא מזכיר לנו את בריאת העולם, השופר בא לספר אותנו, לכן נקרא שופר, מלשון סיפור, אנחנו צריכים לשמוע את הקול הפנימי שלנו, זה לא קול של חצופה, זה לא קול חיצוני, זה קול מאוד מאוד פנימי, מאוד מאוד מקורי, שיוצא מהחלק הפנימי, הצעקה הפנימית שלנו, לפני אפילו הדיבור, דיבור זה כבר חיתוך באותיות, אני חותך אותיות כדי לדבר, השופר הוא צעקה, זעקה פנימית, שהיא לפני הדיבור, היא ממש בבסיס, במקור, בטבעיות, כמעט כל פראי שאומר לי, כן, אני עכשיו לא מדבר מתוך היגיון, אני לא מתוך שכל מדבר, אני מדבר מתוך הוויה, צעקה פנימית, אני מרגיש, כן, את הרצון שלי להוציא את מה שיש לי בפנים החוצה. ופשוט להיות בכנות עם עצמי, ולראות את השנה הזאת, כן, את תחילת השנה, כעכשיו אפשרות לשפר, כאתגר חדש לבניין שהוא הרבה יותר אמיתי. להיות פחות מזויפים השנה, קצת יותר אמיתיים, לא להתחפש, לא לשחק אותה מישהו אחר, לא לנסות להיות דומים למישהו אחר. כל אחד הוא צריך להיות הוא עצמו, לגלות את האלוהות תרכו שלו. כי אם את עושה כמוני, אז את לא, אין לך מקום בעולם, כי יש דבר אחד כמוני. כן, אז לא צריך שיהיה שניים. כן, אני זה אני, ואתה זה אתה. אז תהיה אתה באמת, אל תהיה כמוני. כן? אולי תרצה לספר את הדברים כמו שאני מנסה לספר, אבל אל תהיה אני. יש לך את המקום שלך. אם אתה עוזב את המקום שלך, כן, אז אין לך מקום אחר בעולם. לכל דבר, לכל אדם יש מקום. ואם הוא מישהו אחר, אז הוא כבר לא הוא. אז אין לו עניין לחיות. אז הוא כבר לא חז ושלום לא נמצא בספר החיים. אז כל התורה היא לא חיקויים, אלא בניין אמיתי רציני שמושך אותנו לכיוון אחד של עצמנו. לגלות את הבסיס הישראלי, היהודי, שבעצם נותן לי חיים. ואז אני מרגיש כבר ברמה אחרת, מרגיש הרבה יותר, יותר, איך נגיד לזה, אותנטי, כן, פחות אומר מילים שכתובות בסידור, אלא הופך להיות ממש, זה כתוב, אבל אני מסתכל במה שכתוב. אני לא סתם כמו טוקי אומר מילים, בגלל שזה כתוב, אמרו לי לקרוא במחזור, ואני צריך לגמור מדף X על דף. אני צריך להתחבר לאותיות, למילים, למשפטים, ואפילו אם אני עושה מעט בכוונה, יותר טוב מאשר הרבה בלי כוונה. כך אומרים חזר. עדיף מעט בכוונה מהרבה בלי כוונה. ולכן אין שום אדם שרץ אחריכם, אתם לא צריכים לגמור את המחזור, אין שום עניין לרוץ, תתפסו לכם משפטים מדי פעם, תנסו להבין אותם, להפנים אותם, וזה ממלא הרבה יותר מאשר לקרוא כמו רובוט, כן, כדי לגמור איזה 200 דפים במשך היום הזה. כן, חבל על בזבוז הזמן. זה יום שנקרא יום הזיכרון, נכון? ראש השנה נקרא יום הזיכרון. צריכים לזכור קצת, תחזור לזיכרון. הזיכרון זה דבר חשוב. צריך לזכור למה באתי, מי אני, מאיפה הגעתי, מי שלח אותי, מה אני עושה פה, אולי שכחתי. אז יש לנו יום מיוחד, יום הזיכרון. יום שאני צריך לזכור בו את כל התכלית, את השייכות שלי לעם, לכוח הכללי, מה המיקום שלי בכל היקום, מה אני עושה, אם אני אחד מאלה שמקדמים את תהליך הגאולה, או שאני רק חי עם כל מיני שטויות ושקרים, ואני מזייף, ואני משקר, ואני בעצם לא מכבד את הסדר הקוסמי, ואני בעצם גורם חז ושלום לרעידות, לנפילות, לסבירות, כי הרי כל אחד ואחד מאיתנו, כשהוא שם לב ויודע לאיזה מדרגה כל אחד יכול להגיע, הוא גם יכול להבין את הזעזוע שכל זיוף יכול לגרום. אנחנו אחראים, יש לנו כוח של בניין, אם אנחנו לא עושים אותו, אף אחד לא יכול לעשות אותו במקומנו, כל אחד יש לו את הבניין שלו מיוחד שהקדוש ברוך הוא הכין לו בשבילו, ולכן הפרצוף שלו שונה, בגלל שהדעה שלו שונה, והבניין שלו בגוף שונה, כמו שהבניין הרוחני שלו שונה. כולם מגלים את שם השם, אבל כולם באופן שונה. למרות שכולם הולכים רק לגילוי של חיים, של ההוויה. וכל זה צריך לזכור ביום הזיכרון. אז אנחנו מביאים כל מיני כלים כדי לזכור. אז השופר הוא אחד מהכלים. הגמרא אומרת, כן, למה השופר הוא כל כך חשוב? כן, אז הוא בעצם, יש בעיה בשופר, הוא לא כל כך פשוט בסיפור של השופר. יש עניין שהקטגור, כן, לא יכול להיות סנגור. מי שעשה טעות, אי אפשר להביא את אותו אחד ולעשות עם זה תיקון. קצת קשה. כמו למשל פרה. הפרה זה מזכיר לנו את חטא העגל. טוב? אז איך אנחנו לוקחים שופר של פרה? שופר, כן? האם השופר של הפרה קשר? לא קשר. למה? כי אין סנגור, הופך להיות, אין קטגור, יכול להיות סנגור. אז למה בכל זאת כל השופרות קשרים? כן, אם תקעתי בדיעבד ולא היה לי שופר כשר, אז אני צריך לתקוע, יש שופרות שאני תוקע בלי לברך. אם אין שופר אחר, יש מצבים, לעם ישראל לא תמיד היה שופר, אולי בשואה לא היו שופרות. כן, אז איך תקעו? אז יש הרבה הרבה הלכות שם, אבל הבסיס הוא שאין הקטגור יכול להיות סנגור. כלומר, למשל, אם חתנו בחטא העגל, עגל הזהב, אז אהרון הכהן לא יכול להיכנס לבית המקדש עם בגדי זהב. למה? כי הוא נכנס לקודש הקודשים, אז אומרים לו, תגיד לי מה אתה עושה פה, אתה לא מתבייש? אתה באת לפה כדי לכפר על אבון את העגל, שזה עגל הזהב, אתה מכניס עוד פעם זהב לפה, אתה מזכיר את החטא שלך. אתה בא עם הכלים של החטא. אז אומרים לו, טוב, אז כשאתה נכנס בפנים לקודש הקודשים, איזה בגדים תלבש? בגדי לבן. וכשאתה יוצא בחוץ זה בסדר, תלבש בגדי זהב. אז צריך לראות במוסף של ראש השנה, כן, סליחה של יום הכיפורים, אתם תראו, כן, שהוא נכנס, סדר העבודה, איך הכהן נכנס, כן, הוא תובל, שזה מלביסים אותו בגדי לבן, ואז הוא נכנס. כשהוא יוצא, עוד פעם תובל ומלביסים אותו בגדי זהב. על כל פנים, הגמרא שואלת, ואיך זה יכול להיות שהשופר, כן, גם הוא מזכיר לנו את הפרה, את חטא העגל. אז למה תוקעים בשופר? אז גם הוא אסור להיכנס. כי השופר הוא פנימי. אז מה אומרת? בגלל שהשופר הוא פנימי, אז בעצם יש לו דבר אחר. למרות שאתה תוקע בו בחוץ, כן? הכוח שלו הוא כוח פנימי. כלומר, השופר יש לו משהו מיוחד. הוא האנרגיה שמאפשרת לאותיות ולמילים לעלות השמיים. כן, זה צינור רוחני, טרמפ, שעליו אפשר להעמיס את כל התפילות. והוא עולה גבוה מאוד. כלומר, אם הייתי צריך לעלות את התפילות של עם ישראל, בלי השופר, אז התפילות היו עולות עד 80%. עם השופר, התפילות עולות 100%. למה? כי יש לו מנגנון רוחני, הוא נקרא כלפנים דמה. ככה אומרת הגמרא, הוא נקרא דבר פנימי. כלומר, השופר הוא המכונית, המוליך, המוביל של כל התפילות, ומכניס אותה ממש 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 לפני השם. מה זה לפני השם? לפני, בפנים. כלומר, בחלק הפתוח, לא באחור, לא בחלק הסגור, לא בברוגז, בשולם, באהבה, בהסתכלות אחד על השני. כשאתה אוהב מישהו, אתה מסתכל עליו בפנים. כן, אם אתה רואה שמישהו לא מסתכל עליך בפנים אף פעם, אז זה סימן שהוא לא כל כך אוהב אותך. כשאתה אוהב מישהו, אתה מסתכל עליו. כן? אתה צריך להסתכל עליו בפנים. ולא אוהבים, אז תמיד העיניים ככה בוכות, הן לא מסתכלות ישר. אז אנחנו רוצים להסתכל בפני השם. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו בעיניים, שנהיה כל כך קרובים כמו חתן וכלה, אנחנו לא מתביישים, כן, להסתכל בפנים של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו רוצים את הקרבה הזאת. אפשר לשאול הרבה שאלות. אנשים שואלים הרבה בקשות. אחד שואל על פרנסה, אחד שואל על בריאות, אחד שואל על שלום, אחד שואל על לא יודע מה. ודוד המלך אומר לנו, לא ככה עושים. צריך לשאול שאלה אחת, היא כוללת הכל. חבל על בזבוז הזמן. אנשים שואלים הרבה הרבה דברים קטנים, והם לא יודעים שיש אחד שכולל את כל הדברים הקטנים. מה אומר דוד המלך? אחת שאלתי מאת השם. אני שואל רק בקשה אחת, אני לא שואל שום דבר. מה? שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לשבת ולהיות קשור להיכל שבו מופיע האור הזה, הגדול הזה, ואז משם יש לי גם פרנסה, גם שלום, גם בריאות, גם הכל. אבל אתה שואל כל מיני דברים קטנים, כן, כמו את הבדיחה של זה שמתפלל בכותל כדי לקבל 1,000 שקל. הוא בוחר, 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 מתפלל 1,000 שקל. יום אחד אומר לו, מספיק, אתה מפריע לי להתפלל, קח 1,000 שקל, עזוב, אני בוחר על מיליארד. אז הוא נותן לו את האלף שקל שלו, כן? אז יש צריך להתפלל על כלל. לא לסגור את התפילה שאנחנו מתפללים להקדוש ברוך הוא. לא לצמצם את זה למה שאני חושב טוב. לפעמים אנשים, כן, אומרים, הקדוש ברוך הוא תעשה שהעבודה הזאת, אני אצליח בה, ושאני אתקבל. אם זה לא טוב, אתה נתקע שם, והקדוש ברוך הוא יכול להקשיב לך, אומר לך, אין שום בעיה, בני היקר, כך, ביתי היקרה, הנה העבודה שלך, ואחרי חודשיים אתה תפילה לפקוד. כן. לא גם וגם. לא. לא. לא נכון, לא. לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר כלליים. אני צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי לעשות רצונך. זהו. אם העבודה הזאת תעזור לי, אז תדריך אותי אליה. אם העבודה הזאת תרחיק אותי ממך, אז למה שאני אבקש את זה? ואני, עם הנתונים שיש לי, אני מצומצם, אני לא יודע את הכל. אז אני צריך לדעת שאני לא רואה הכל, שאני לא יודע הכל, ואיך מהאי ידיעה הזאת אני יכול לבקש דבר ספציפי. אז הרבה יותר רחבים. קדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה הכי טוב. תשלח לי את הכי טוב בשבילי. אם אתה חושב שהעבודה הזאת היא טובה בשבילי, אז בעזרתך, תן לי אותה. אבל אם אתה חושב שאני עושה יותר נזק בכיוון הזה, תראה לי שזה לא טוב. אני רוצה דבר אחד, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זאת אומרת, להיות בקשר. זה הדבר הכי חשוב, להיות בקשר. הקשר הוא מביא הכל. אם אין קשר אחד זה שלא מעזר, זה בעיה. מה זאת אומרת לא להוסיף כלום? בוודאי צריך להוסיף. תפילה שכתובה בסידורים היא תפילה שאמרו הסנהדרין. אבל זה לא התפילה העיקרית. התפילה העיקרית היא התפילה שבמיוחד הנשים מוציאות מהלב שלהם. הרבה יותר ממה שאתן מתפללות בסידור, אתן צריכות להתפלל בלי הסידור. הרבה יותר. זה 80% בלי הסידור ו-10% או 20% עם הסידור. אישה מתפללת כל היום. אני אומר אישה, אבל גבר צריך להגיע למדרגה כזאת, אבל אצל האישה יש קרבה פשוטה טבעית כל היום עם הקדוש ברוך הוא. זה לא כשאני כן בא אליי אחד מהתלמידים לפני שבועיים, התחיל לשקול. בא אליי לסטודיו. אומר לי, אני מרגיש חליים בתפילה וזה. אמרתי לו, אתה לא מתבייש? אני מכיר אותך. אתה מתפלל כל היום. אז כשאתה מתפלל בבית כנסת, אתה מרגיש את החולשה הזאת כשאתה קורא את המילים, אבל כל כולך תפילה. הוא אומר לי, זה נכון, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא כל היום. אז אומר, איך אתה לא מתבייש לבוא לומר לי דבר כזה? אבל אתה כולך תפילה. על 10% בבית כנסת אתה לא מצליח 100%, אבל 90% אתה כל היום בתפילה, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא כאילו אתה מדבר עם חבר. כל היום הוא כאן מולך, לפניך, בתוכך. אז הוא אומר לי נכון, אז איך אתה לא מרגיש את זה? רק 10% התלבשת על זה?
בסדר, תספר גם את זה.
אבל התפילה, רוב התפילה היא מחוץ לסידור. רוב התפילה היא, לא חשוב מתי, בלילה, ביום, כשאתם הולכות לישון, כשאתם קמות בבוקר, מוקדם, לפני שיהיה בכלל תפילה. אלו התפילות החזקות, כן? מה שכתוב, דווקא בגלל שזה כתוב, זה קצת מעצבן לפעמים. כי אתה חוזר על אותה מילים, ואתה כבר שוכח את המילים. לפעמים אני שואל את התלמידים, אתה מבין מה אתה אומר פה? לא. למשל, אנחנו עכשיו קוראים מידות. כן, אל רחום וחנון, אשר, אשר, אל רחום וחנון, אל חפיים ורפשת ואמת. כל בוקר בתפילה אנחנו אומרים את זה, נכון? מה אחר כך אנחנו אומרים? מי מכיר את הפסוק בעל פה? אל רחום וחנון, אל חפיים ורפשת ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה. שמעתם? נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. מה זאת אומרת נושא? הוא נושא, הוא לוקח את זה על הגב שלו. את מה? את העוונות שלי, את הפשעים שלי, את החטאים שלי ונקה. הכל הוא לוקח. איפה הייתם אבא כזה? אני רק אומר לו את זה, כן, אני מזכיר לו את זה במרכאות, והוא עושה כבר, הוא יודע מה לעשות. איפה ראינו דבר כזה? זאת אומרת שיש לנו אבא כל כך מרחם, כל כך רחמן, שאנחנו אפילו לא מבינים מה אנחנו אומרים. וזה חבל. אסור להרגיש יאוש. מי שמרגיש יאוש, זה בגלל, כן, יש כיסאות שאתם את רוצה. מי שמרגיש יאוש, זה בגלל שהוא קצת הוציא את הקדוש ברוך הוא מעצמו. אז צריך להחזיר את הקדוש ברוך הוא בפנים. הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים, מי שמוציא אותו החוצה, אז הוא מרגיש יאוש, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא יתרחק. וזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא קרוב מאוד, קרוב השם לכל קוראיו, אבל לכל אשר יקראו באמת. אם אנחנו קוראים באמת, שומע, שומע הכל. אנחנו פשוט לא יודעים לדבר איתו, לא מדברים איתו בכלל. מדברים עם כל מי שמסביב, חוץ מהמלך עצמו. מיד כשבעיה, מתקשרים לזה, מתקשרים לזאת, מתקשרים לזאת, מתקשרים לזאת, יש הרבה 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 חברות וחברים מסביב, אבל בעל הבית אף אחד לא מתקשר אליו. כן. למה אתה לא מבקש ממנו ישירות? מה, אתה חושב שהוא יש לו בושה יותר ממך? דבר כזה, לחשוב דבר כזה זו בושה. לחשוב שהרב הוא קשור יותר להקדש ברוך הוא ממני, זה לא טוב. זה לא טוב. אני צריך להרגיש שאני קשור לקדוש ברוך הוא ואין לי שום בושה בזה. והקרבה שלי היא קרבה גדולה, אני צריך להרגיש את זה ולבנות את זה ולשמור על הקשר הזה. ולפחד מלאבד את הקשר הזה. זו דאגה של אהבה אמיתית. כשאתה אוהב מישהו, אתה תמיד דואג, אולי עשיתי משהו שעכשיו הוא לא אוהב אותי. הקשר קצת ניתק בזמן האחרון, אני רוצה לחדש את הקשר, נכון? ככה זה כשאוהבים. צריך לעשות את זה עם הקדוש ברוך הוא. לחדש את הקשר. ולא תמיד לחשוב שהשני יותר קרוב. הוא, התפילה שלו טובה, אני... כמה פעמים אנחנו שומעים את זה. תתפלל בשבילי, כי אני... כן, זה לא נכון, חד ושלום, זה לא עובד ככה. אם אתה עוד פעם לא מכבד את עצמך, אז רואים אותך כמו... גם מלמעלה רואים אותך, כן, אתה לא שווה. אתה שווה כי אתה לא אוהב את עצמך, ומי שלא אוהב את עצמו לא מרחמים עליו מהשמיים. אז לשלום. צריך לרחם על עצמך, וירחמו עליך מן השמיים. צריך להיות טובים מן עצמנו. לא קשים, לא תמיד מידת הדין. רכים, רכים מן עצמנו, לאהוב את עצמנו, לפנק את עצמנו, ולהגיד לעצמנו שאנחנו טובים, שהפנימית שלנו טובה. הרי מה חשוב בתשובה? המעשים שלנו? אני שואל, זה לא שאלה רטורית. מה זאת אומרת הכוונה? הרצון, נכון? הרצון שלנו, זה הכי חשוב, לא הפעולות. לא הפעולות. תתארו לעצמכם ילד קטן שעשה שטות גדולה מאוד. ואבא בא וצועק עליו, והילד הולך לחדר, והוא בוכה בחדר. ואחרי שרבע שעה, עשר דקות רבע שעה הוא יוצא עם עיניים עדיין רטובות מהדמעות והוא בא ואומר לאבא, אבא, אתה יודע, אני באמת רוצה להיות ילד טוב, אבל אני לא מצליח לפעמים. ושכן בא ואומר, עוד פעם הוא צוחק עליך, אתה רואה שהוא עובד עליך? מה, אתה תאמין לו? מחר הוא יחזור עוד פעם. מה תגיד לשכן הזה? תעוף מפה מיד. זה לא מעניין אותי, אפילו שמחר הוא יחזור לזה, עצם העובדה שהוא אומר לי, אבא, אני רוצה להשתפר, יש לי רצון כזה, אני לא מצליח אולי, אבל יש לי רצון כזה, זה כבר קנה אותי. זה הדבר הכי חשוב. אם יש לי רצון כזה, וזה לא צריך להתבייש, צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה אפילו בסדר של ראש השנה. צריך להגיד את זה בכל רב, צריך להגיד את זה לפני כולם. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להסתפר, אני לא מצליח, אבל אני רוצה, זה הרצון האמיתי שלי בפנים.
אבל אם כל שנה אתה אומר, אני רוצה, אתה לא רוצה,
אז מה? בסדר, אבל אני רוצה, זה אמיתי. זה לא נכון, זה אמיתי, לא אכפת לי ממחר. היום, עכשיו אני רוצה.
אתה לא חושב שמישהו
רוצה, אני
רוצה?
בסדר,
אבל
הוא רוצה. הוא רוצה, הוא רוצה, הפנימיות שלו רוצה, כי אנחנו מאמינים שהאלוהים עשה את האדם ישר, אנחנו לא עקומים לפנים. אבל אנחנו בשר ודם והיצר הרע הוא קצת קשה. ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, בכלל לא היינו יכולים לעשות שום דבר. אז אנחנו אומרים לא. אנחנו אומרים, יש במסכת קידושין, אדם שמתחתן, שמקדש אישה, ואומר, אני רוצה להתחתן איתך, על מנת שאני צדיק גמור. זאת אומרת, כולם יודעים שהוא עבריין, כולם יודעים שהוא, השם ישמור, כן? גנב, אני יודע מה הוא לא עשה בחיים שלו, הכל. והוא עכשיו רוצה לקדש אישה, והאישה אומרת לו, אני לא מתחתנת איתך, אלא אם כן אתה חוזר בתשובה. והוא ליד כולם אומר, עכשיו אני מקדש אותך, אני נותן לך את הבת, הרי את מקודשת לי, בתנאי שאני עכשיו מחליט שאני צדיק גמור. האם האישה הזאת מקודשת? אומרים חז"ל בגמרא, מקודשת. למה? בגלל שהוא התחרט והרהר בתשובה ברגע הזה. אתם יודעים מה זה אומר? זאת אומרת שאם רק המחשבה הזאת עשתה אותו מישהו אחר, אם עכשיו מישהו אחר רוצה להתחתן עם האישה הזאת, הוא צריך לתת לגט. הוא רצה. לפני 5 דקות הוא היה רצה, ואולי גם מחר הוא יהיה רצה. אבל ברגע שהוא אמר את זה, הוא יהר בתשובה אמיתית, ויש לנו נהורים כאלה של תשובה, אני ממש רוצה להתקנות, ברגע הזה אתה נקרא צדיק גמור. זה גדול מאוד, זה חשוב מאוד, זה אופטימי מאוד. זה לא מפיל את האדם תמיד לכן, אני יודע שעוד פעם אני אחזור וזה, לא נכון, לא חושבים על זה, לא צריך לחשוב על זה, אסור לחשוב על זה. עכשיו אני רוצה, עכשיו אני אמיתי, אני הולך עם זה עד הסוף. ואז עומק הצער, כן, אני ממשיך קצת בטקסט, מתהפך לתוכן של עונג עליון, ששפעת עדנים של קודש מגדלים בו. אנחנו בוו. התשובה אינה באה למרר את החיים. אנשים חושבים שחוזרים לתשובה, אז הם הופכים להיות אנשים מרים, הכל הופך להיות שחור כזה, כבד. חונק אותי, אני לא יכול לחיות חיים כאלה. הרב קוק אומר, לא, זה לא בא למרר את האדם, כי אם לה נעימה, מפוך, אני בא לתת לך מתנה גדולה, שיהיה נעים בחיים שלך. הנועם העליון. רק שבהתחלה אתה לא מבין את זה. ונעימות החיים הבאה על ידי התשובה, היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות. זאת אומרת, תיקח את כל המרירות הזאת שהייתה בתהליך שלך, אל תדע, גם זה חלק מהעונג שאתה תרגיש. הנפש מסתבכת בהם בתחילת מסעדיה. בהתחלה אתה מסתבך, כי אתה לא מרגיש טוב, אתה לפעמים הולך וחוזר, ואמרו לך ועשית נגד, ואתה יודע שזה לא בסדר, ואתה כבר לא יודע, כן, אתה רוצה למות. חג ושלום, זה הדברים. אסור לדחות את הדבר הזה. אנחנו כאן כדי לחיות, אנחנו יודעים שההוויה היא מחיה אותנו, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, ואנחנו הולכים רק לכיוון החיים. צריך לדחות כל הרגשה כזאת של מוות, חבר'ה. רק הרגשות של חיים. כשאנחנו אומרים, כותבנו בספר חיים, לזה אנחנו מתכוונים, לבסיס הפשוט הזה. לפני כל הכוונות. יש הרבה כוונות בזה, אבל תכתוב אותי בספר של אנשים שרוצים לגלות חיים בעולם. זהו. אני לא חושב שאחת מכן כאן לא רוצה להיות יותר טובה ממה שהיא הייתה. כל אחת רוצה להסתפר. ברגע שאתן רוצות את זה, אפילו במחשבה, זו כבר תשובה. זו כבר תשובה. עוד יותר, בזמן החטא, אם אדם בזמן החטא הוא מהרהר בתשובה והוא אומר, זה לא טוב מה שאני עושה עכשיו כרגע, גם אז הוא חוזר בתשובה תוך כדי החטא. גם אם הוא ממשיך לעשות. כי הוא חוזר בתשובה ברגע הזה והוא אומר, אני לא מרגיש טוב, יש לי צער. אז עצם החטא אתה אפילו לא חי אותו ב-100%. אתה עושה את החטא הזה, אבל הוא רק 30%. כולך מריאות בפנים, ואתה עושה את החטא. אתה באמצע העשייה, אבל אתה לא שם. זו תשובה. גם זו תשובה. אז אסור להפיל את האדם למדרגות שהוא אבוד, שאין כלום, הפוך. האנשים הם טובים. עם ישראל הם טובים בעצם. הפנימיות שלנו טובה. כולם רוצים רק דבר אחד להסתפר. אז קצת קשה. כן? אבל זה לא חשוב, זה חלק מהחיים, זה מהלך החיים של התשובה. תשובה שלמה באמת, צריכה היא להסתכלות עליונה. כלומר, זה התחלנו שבוע שעבר, שהתשובה היא באה מתוך עומק. אי אפשר לחזור בתשובה אם אני רק תמיד רואה את הדברים בחיצוניות. אני אף פעם לא חודר פנימה. תשובה זה עומק, להסתכל בדברים עליונים, עליונים זה פנימיים. להתעלות לעיקר העולם המלא אמת וקודש. אני צריך לעלות לקודש. לעלות לקודש זה לעלות לחוכמה, לחוכמה האלוקית. ללמוד את החוכמה הזאת. מי שלא לומד תורה לא יכול לחזור בתשובה. כי הוא לא, הוא עושה את הדברים, אבל הוא לא יכול להבין, אין לו דעת, אין לו מודעות למה שהוא עושה. הוא כמו רובוט. מי שלומד תורה זה חלק מהתהליך שלו, זה התורה. יש הלכה במסכת סוטה. עבירה מחבה מצווה. אבל אין עבירה מחבה תורה. שמעתם טוב? אדם עושה מצווה, הוא עושה עבירה, העבירה מחבה את המצווה. כאילו לא עשה כלום. אבל אם הוא לומד תורה, העבירה לא יכולה לחבות את התורה. אז מה קורה? כשאדם לומד תורה, והוא מכניס את כל המצוות שהוא עושה בתוך התחום הזה של התורה, אז שום עבירה, אפילו כשהוא עושה עבירות, זה לא יכול לחבות את אותה מצווה. כלומר, האדם הזה הוא בעצם שמור דרך תורתו, ממקור תורתו. וכמה שהתורה שלו היא פנימית ואמיתית ועליונה יותר, כמה שיש לו שמירה יותר גדולה. וזה אי אפשר כי מלידי עסק ממקי התורה והחוכמה, ממקי התורה והחוכמה האלוקית ברזי עולם. אומר פה הרב בצורה פשוטה, אי אפשר להבין את התשובה, אי אפשר לחזור בתשובה שלמה באמת, בלי ללמוד את הפנימיות של הדברים. כלומר, ללמוד את הסודות של העולם. בוודאי שהן שיחות. אתם חייבות ללמוד ולא ללמוד סתם מבחינה שכלית. כל הכוח של האישה זה ללמוד מבחינה שהיא חיה את הלימוד שלה. ויש הרבה שיטות. כן, קודם כל ללמוד אמונה, זה מה שבגלל זה התחלתי והחלטתי ללמוד אמונה עם האנשים. וביודעי שבתת מודע הן עובדות על הבעלים בשלב ב'. כן, אז אני רואה בעלים שעושים קצת פרצופים ביום שבת, ויש כאלה שקצת יותר שמחים. אבל זאת העבודה גם כן, זה חלק מהעבודה. כן, יש לכם אחריות, יש לכם אחריות לבנות את בן הזוג. לא לשכוח שאישה חזרה לעולם הזה, כתוב בשער הגלגולים של הארי הקדוש, כן, שהאישה חוזרת לעולם הזה כדי לעשות את רצון בעלה. מה זאת אומרת לעשות את רצון בעלה? לגלות את הרצון שלו, לעשות את הרצון שלו. לא לעשות את רצונו, תלכי לשם, את תבואי לפה. לא, את עושה את רצונו, את עושה שהוא ירצה. את נותנת לו טעם שיהיה לו חסד. זו עבודה שאישה יודעת לעשות, והיא צריכה לדעת לעשות את זה. אז אם לא רואים דברים בשיעורים, אז יש לכם אחריות גם כן. נשים צריכות לעשות את כל המאמץ כדי שהבעלים והילדים, כן, יהיה להם חקת ללימוד. וזה, כן, יש הרבה הרבה דוגמאות לזה, כן, האישה של רבי עקיבא. מה היא יצאה ממנו, כן? היא גילתה את רבי עקיבא. לפני זה הוא היה שם עקיבא, ברחוב, עד גיל 40, היית רואה אותו ברחוב, עקיבא תביא שני מלונים, כן? זהו. היא עשתה ממנו רבי עקיבא, הרב של רבי שמעון בר יוחאי. איך היא עשתה את זה? היא פשוט יודעת, היא מושכת. כמו שיש לה משיכה ויודעת בדיוק איך לעשות כדי שבעלה יקנה לה איזה תכשיט או משהו, לא יודע מה. כן, או שמלה, או לסדר לו, כן? שבסוף הוא יעשה את זה, בכל מיני תחומים. הסידור האמיתי צריך להיות בתורה. ולא להגיד, טוב, בעלי, כן, רוב הנשים הם ככה, תקניות. בעלי הוא צדיק גמור. הוא לא לומד, אבל הוא צדיק. יש לו נשמה גדולה מאוד. בשיטה שלו, כן, הוא צדיק גמור. כל יום אני שומע לפחות 5,000. זה טוב, כן, זה טוב, אין שום בעיה עם זה, אין שום בעיה, אבל זה לא מספיק. זה בעצם הם לא עושות מחמאה לבעל, הם עושות מחמאה לעצמה. כלומר, אני בסדר. העיקר שהוא אדם טוב, עשיתי ממנו דבר טוב. זה לא מספיק, את צריכה להוציא את כל מה שיש בפנים. כמובן, בצניעות ובעבודה שהיא עבודה אמיתית לאורך זמן. וזה חלק מהעבודה, חלק מהעבודה. ולכן צריך ללמוד את רזי העולם, את תודות העולם. כשאני לומד תודות העולם, אני גם לומד איך האישה בנויה, כדי לדעת מה הם הכוחות של האישה, כדי לשכנע את הגבר, לעשות את הדברים הנכונים. וגם כן ללמוד תודות, זה הסוד של העולם. אומנם צריכים לזה לניקיון גופני. כן, צריך שהגוף יהיה נקי. כי זה חשוב מאוד להגיע עם כלים טובים לטהרה מידותית, כלומר לתאר את המידות שלנו בתור עוזרים. המידות שלנו זה כלים שעוזרים לנו. בלי תיקון המידות אי אפשר לגלות את כל האורות האלה, אז צריך לתקן את המידות. אישה כעסנית צריכה להיות הרבה יותר רגועה, שלא צריכה לצעוק, שלא צריכה להרים את הכל, שאישה מרימה את הכל, זה חלק מהעצמיות. אל תחשיבו שצניעות זה ללכת רק עם שרבול ארוך. צניעות זה גם איך מדברים, מה הכל, מה הטון של הדיבור, איך היא מדברת, איך מתנהגת, כל זה צניעות. היום עולם חיצוני. מה זה צניעות? כן, כזה על הראש, עד לפה, גרביים, וזה, זה צניעות. אבל את יכולה לדבר מה שאת רוצה. זה לא ככה. צניעות זה לא רק לבוש. צניעות זה כל המידות בחיים. אישה לא יכולה להתפרד ולדחוק בכל רם ליד כולם. יש הרבה דברים, כן? איך מרימה את הכל, באיזה גובה, יש הרבה הלכות. הרבה הלכות. עד איפה מותר לה, עד איפה אסור לה לא להגיד דברים נגד בצורה חוצפנית וללכת נגד מה שאומרים לה, נגד מה שהבעל אומר לה. אני יודע שזה לפעמים מעצבן, יש הלכות בזה, יש בניין. גם ילד צריך לכבד את האח הגדול שלו. זה הלכות, ולומדים את זה מכיבוד אב. כבד את אביך, הילד הקטן צריך לכבד את הילד היותר גדול, והילד היותר גדול צריך לכבד את הגדול יותר. יש בבניין של הבית, כן, הדרגתיות, וצריך כל אחד לדעת את מקומו. כל זה תארה מידותית, עוזרים שלא יעיבו ענני התאווה את הזוהר הצפלי. כלומר, שלא יהיו כל מיני עננים שרק מושכים לאגואיזם ולאנוכיות, כן? תמיד צריך לדאוג איך אני יכולה לעזור לו. לא איך הוא יכול לעזור לי. איך אני יכולה לעזור לו. הוא, יש לו שיעורים משלו גם כן. אנחנו אומרים לו איך הוא צריך לעזור לה. אבל אז יש לך דאגה אחת. איך אני יכולה לעזור לו. כל מה שמפריע לו בחיים, אני עושה את זה. במקומו, שלא יהיה לו בלגן, שאני מנסה לסדר את כל השטח שרק ידאג לדברים הכי חשובים. נכון, יש דברים שהוא צריך לחוות אותם, אבל לא צריך לחוות את הדברים שהם ביוף. כלומר, האם הוא התחיל בהחלט לעבוד את העבודה הרצינית שלו בחיים? כל מה שלא זה, אל תשימו על הבעלים שטויות על הראש, שזה לא המקצוע שלהם בראש. כלומר, אל תעמיסו על הבעלים דברים שלא שייכים להם כבני אדם שבאו לבנות בעולם הזה בניין רוחני וגשמי. אז לפעמים יש דברים שהם שטויות, שהם יצר הרע מאחור. ואתן מעמיסות עליהם דברים שזה לא שייך להם כלל. תפנו להם את הזמן לעשות בעיקר. כי אם לא, שניכם חוזרים בגלגול. אתם סתם בזבזתם 70 שנה, 80 שנה של חיים, בשביל כלום. אבל ראשית לכל הופעות מוכרחת לבוא התורה. כן, הרב פה אומר את זה בפירוש. מי שלא לומד תורה, אין לו תשובה. ראשית כל זה התורה. כלומר, לקחת על עצמו, כן, שאחרי ראש השנה, זה שנה חדשה, אני קובעת באופן הרבה יותר רציני לבוא לשיעורים, ואני עושה את הכל כדי לבנות בבית בהרמוניה, כן, לא בצעד ולא בצעקות ולא בזלזול, כן, לך ללמד את התורה, אני אעשה לך טוב, לא ככה, חז ושלום. אבל בצורה נעימה שלמשוך את הבעל ללכת ללמוד. זה ההחלטות של ראש השנה. ודווקא התורה העליונה, איזה תורה? הוא אומר פה הרב קוק, דווקא התורה העליונה, אל תתחיל ותרצה את אחת, תגיד טוב, אני ילד קטן. לא, הוא אומר לך, לך לתורה העליונה, תרצה את התורה הפנימית, התורה האלוקית, החוכמה הגדולה, העמוקה, הסוד. שרק היא מסברת את כל מחיתות הברזל שבין האדם היחיד והציבור לבין אביהם שבשמיים. התורה הזאת היא מיוחדת. היא שוברת את כל המסכים. היא תורה פנימית, היא מדברת אל הנשמה. התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור, והיא מבררת בעצמה ומצללת בכוחה את העולם. כלומר, ככל שאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו רואים יותר ברור. הכל הופך להיות צלול, מים טהורים. סימן טוב לתשובה מעולה, קורת רוח פנימית בערת השכל בהשגות עליונות. כלומר, הרבה יותר שקט נפשי, איזון, הרמוניה, כן? ושמחה, שמחה פנימית שמעלה אותי מעלה, ויש לי חשק עוד. אמרנו, ואנחנו חוזרים ואומרים, שאף אחד לא יכול לקבל רוח הקודש אם הוא לא בשמחה. רק מי שבשמחה מקבל רוח הקודש, ונותנים לו לראות דברים שאחרים לא רואים. מי שבעצבים לחץ של זמן, מה עכשיו? הוא לא רואה כלום, חבל על הזמן. מי שיבוא ויגיד לך שהוא רואה, הוא שקרן. זה פסוק. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. מי הקדוש ברוך הוא נותן לו לראות? רק מי שיש לו סבלנות, הוא מחכה. כשהוא לומד משהו, הוא לומד, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר, כשהוא מגלה בתוך אותן מילים, אוסרות ואוסרות. כמה פעמים אנחנו אמרנו את אותם תפילות? כמה פעמים? שחרית מלכה ארבית, שחרית מלכה ארבית. תמיד אותה תפילה, אותם מילים, אותם אותיות. אתם יודעים כמה סודות וכמה אנחנו לא שמים לב? ולפעמים אני נותן שיעור רק על הסבר המילים הפשוט. ואנשים אומרים, אף פעם לא שמעתי את המילים באמת. אמרתי אותם. אבל לא הייתי שם. איפה הם המילים האלה? איפה זה יצא? תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. כלומר, תחיית אומת עם ישראל. עם ישראל חוזר לעצמו בגדול, בגדול. אף פעם לא היה דור כמו הדור שלנו. אין דבר כזה, לא היה. לא היה. בריבוי של תורה, בריבוי של תשובה, באנשים שעולים לארץ. זה משהו מיוחד מאוד. מארצות רחוקות, ממקומות רחוקים. ממודעות רחוקה הם חוזרים, אנשים שאף פעם לא היו מגיעים לסיור לפני שנה, היום הם יושבים ולומדים תורה. עושים קילומטרים כדי לבוא ללמוד. היום היה לי תלמיד שבא מרעננה רק כדי ללמוד שעה, והוא חוזר, הולך וחוזר, כדי ללמוד שעה אחת תורה. ולפעמים מישהו שואל שאלה או שתיים, אז חצי שעה הלכה. והוא בכל זאת חוזר וחוזר ויומיים ופעמיים בשבוע והוא ממשיך כן, אדם שרוצה באמת, יש לו אש פנימית בלי כיפה על הראש, בלי כלום, פתאום יתעורר, משהו יתעורר בו, לא יכול לסבול עכשיו יום אחד בלי תורה, מתקשר, שואל שאלות בטלפון, מנסה להתחזק. תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. כלומר, הבניין של התשובה זה תחיית האומה. כלומר, כשהאומה קמה לתחייה, זה התשובה, זה תחיית המתים. אדם שלא היה במקום הזה, והוא נמצא במקום הזה עכשיו, והוא כאילו קם לתחייה. היה מת, עכשיו הוא חי. כי התורה זה חיים. הוא כשם שזהו כלל גדול אצל היחיד, ככה הוא אצל הציבור בכללותו. תארת התשובה ישנה בישראל. כלומר, זה קיים בתוכנו. התשובה היא בתוכנו, היא נקראת עולם הבא. פה אני אתרגם את זה קצת לספירות. התורה זה בינה. כן, התורה באה מבינה, ויורדת מדרגות של עולם הזה. מה זה בינה? להבין דבר מתוך דבר. גם התשובה היא בבינה. בינה זה עולם עליון רוחני. ראיתם פעם את הסרט מטריקס? כן, מישהו ראה אותו? מישהו לא ראה? מישהו לא ראה. מי שלא ראה, הוא לא יבין על מה אני אדבר. אבל הסרט הזה הוא בנוי על תהליך התשובה. כלומר, יש אדם שמחפש לחזור לאחד. אז הוא נקרא אחד. כלומר, כל החיים שלו זה לחזור לאחד. איך הוא יחזור לאחד? הוא יוצא למלחמה נגד הרבה 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 אנשים שהם תמיד אותו אחד שמשכפל את עצמו. בקבלה קוראים לזה סמכנן. גם הוא קרא לו סמי, סמכנן. זאת אומרת, האחד נגד הריבוי. הקדושה נגד הקליפה. עכשיו, מה הם רוצים להציל? בסרט, בציון. ובתוך הסרט עצמו יש נביאים ויש כל מיני עבודות, וכל הסרט זה מלחמה. היצר הרע, כזה הריבוי של מלא אנשים שבאים לתקוף אותו, הם רוצים להחדיר בו את הזוהמה. אז רואים את זה כאילו הוא מכניס את היד בתוך הגוף שלו, והגוף שלו הופך להיות שחור. אז צריך מיד להוציא את היד. ובדיוק אותו דבר, היצר הרע מנסה לחדור ולהשחיר אותנו, לעשות אותנו עצובים, כן? שלא יהיה לנו אור, ומיד צריך לשחרר את זה. האיש הזה, שרוצה לחזור לאחד הזה, הוא פוגש מדי פעם אישה, שכנה. לא יודעים מאיפה היא. היא יושבת על ספסל ונותנת אוכל לחיות, לציפורים. כן, האישה הזאת בתורת הקבלה נקראת בינה. היא נקראת אישה, אמא העליונה. והיא באמת יושבת במקום עליון, וכשבסרט מתארים את האישה הזאת, תמיד מתארים חדרים, 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 עם כל מיני דלתות. כך כתוב שבעולם הבינה יש החלות, 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 החלות. ושם הוא הולך לקחת אנרגיה. אבל כדי לקחת את האנרגיה הוא צריך את המפתח. אז יש איש מיוחד שיש לו את המפתחות. זה מלאך. מלאך שנקרא בעל המפתח. כן, יש לו את המפתחות לפתוח חדר כזה, וחדר כזה, וחדר כזה, וחדר כזה. מי שלא יודע, אז הוא הולך נגיד לדלת שמחלקים שם גלידות, והוא לא רוצה גלידה, הוא רוצה עכשיו כסף. אז אומר, למשל, כן, ספרים שלמים, כן, רבי יוסף דיקטיליה אומר, כן, בתארי הוראה, מי שלמשל דופק ומנסה לפתוח בכוח, והוא לא יודע את המפתח של כל שער, לפעמים הוא מתפלל בשביל כסף במקום שמחלקים גלידות. אז הוא לא יכול לקבל את הכסף, הוא לא יודע בכלל איפה זה, אין לו את המפתח. ואיך האדם הזה מתקן שם? על ידי הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אז כמובן בסרט הם לא יכולים לעשות את הדברים האלה, אבל מה הם עשו? הם הלכו לקשר של הקשרים והכניסו לו שם קשר. כן, במקום של הקשר של הקשרים. שם הוא מתחבר לעולם הבא. והוא הולך וחוזר. זה באמצע כל הסיפור, כן, יש גלויות. אז קוראים לחללית שלו נבוכד נצר, מלך בבל. וכו' וכו' וכו'. הכל בנוי על פי הסוד. וכשמישהו נפטר חז ושלום, אז יש לו אפילו אפשרות לחזור בתשובה ולהחזיר אותו לחיים. למה? כי הוא חוזר לפני הזמן, מה התשובה? ומחזיר את מי שמת לחיים מתוך אהבה. אז זה בניין גדול מאוד, כן? אפילו החילונים במרכאות של היום, כן? במרכאות כפולות, כן, יודעים ומבינים שיש תקופה מיוחדת שאנחנו לא חיים רק בעולם הזה. וכל הסרט אתה אף פעם לא יודע איפה אתה נמצא, או במציאות של כאן, או במציאות האמיתית של שם. ואתה מתבלבל. גם ישראל הוא בעצם מקשר בין העולמות, הוא גם שם וגם כאן כל רגע. אנחנו צריכים לדעת, זאת התורה הפנימית הזאת. מי שלומד אותה, יכול להיות בעולם גבוה, עליון, וגם בעולם הזה. להיות כאן איתכם ולהיות גם במקום אחר. צדיקים גדולים יכולים לתת שיעור ולהיות גם בכותל ולהתפלל באותו זמן. איך יכול להיות דבר כזה? כן, ואנשים רואים אותה. הייתי עם הרב לפני שבוע ביום שלישי בלילה ב-12 בכותל. וחבר שלי אומר, מה פתאום, אני הייתי עם הרב ולמדתי. כמה פעמים אנחנו רואים דברים כאלה? ובאותו יום, אפילו היה אחד מהתלמידים שכל כך לא האמין מה קורה, שהוא מתקשר בטלפון, הוא מסתכל על הרב שנמצא בכותל, הוא מתקשר לישיבה והוא אומר, תגיד דוד, איפה אתה עכשיו? הוא אומר לו בישיבה, הוא אומר, מה יש עכשיו בישיבה? הוא אומר, שיעור של הרב. והוא רואה את הרב בכותל מולו. הוא אומר לו, אתה בטוח? הוא אומר, לא אני בטוח, אתה משוגע או מה? אני עכשיו באמצע שיעור, מה אתה מפריע לי? והוא מנתק לו, והוא רץ, והרב מסתכל עליו ועושה לו ככה. והוא נכנס בין הסמטאות שם בעיר העתיקה נעלם. כמה דברים יש כאלה, כמה. איך זה יכול להיות דבר כזה? כי אדם יכול להיות כאן ושם. הוא למעלה מהזמן והמקום. יש דבר כזה להיות למעלה מהזמן והמקום. זאת התשובה. איך אני יכול לתקן מה שהיה אתמול? מישהו יכול להסביר לי? זהו, זה היה, נגמר. זה כבר זמן גמור, יום גמור, זה כבר אני אחר, אני אדם אחר היום ממה שהייתי אתמול. איך אני יכול לחזור לאתמול ולתקן? חז ושלום, אדם שהרג מישהו, האדם הזה יקום? הוא כבר מת. אז איך הוא יכול לחזור בתשובה? ויש תשובה גם על זה. ריבונו של עולם, איך זה יכול לבנות? כשמבינים מה זה תשובה, זה מבהיל. זה מבהיל. אנחנו קוראים לזה במילה שהיא פשוטה. אבל בעצם זה חזרה בעתיד, זה חזרה בזמן, זה מנהרת הזמן. זאת התשובה, זה מנהרת הזמן. אנחנו עולים למעלה מן הזמן ושולטים על כל הזמנים. כי מי שלמעלה מן הזמן שולט על כל הזמנים, על כל מגירה ומגירה של כל יום ויום. הרי אנחנו לא יודעים מה אכלנו אפילו שלשום בשעה 12, נכון? אתם צריכים לפחות חצי שעה כדי לזכור. ואם אני אומר לכם איזה תאריך היה כף ב' לחודש שבט בשבוע, אתם לא זוכרים. אם זה היום שלישי, יום רביעי או יום חמישי. לא, זה היה יום ראשון. איך אתם זוכרים? איך אפשר? אי אפשר, אי אפשר. רק על ידי התשובה. התשובה מאפשרת את הנסיעות האלה. אני לא אומר לכם דברים שהם במדע בדיוני. כן, זה דבר שהוא אמיתי. זה הבניין של התשובה, רק אנחנו אומרים את זה במילים פשוטות. מי עוזר לנו לעלות למדרגה כזאת? השופר. השופר זה מנגנון מיוחד, רוחני מאוד. על ידי השופר, אנחנו קופצים. אתם זוכרים מישהו שקפץ ועלה לשמיים? מי? מה? הייתה מדורה אש של קורבן, והוא קפץ לתוך הקורבן ועלה עם האש. כן? חנה, שיצא בנים, כן? והקב"ה לא נתן לבנים, היא התחילה להתפלל. כן, אז בא אותו מלאך, נכון? היה מלאך פלאי קוראים לו. איך המלאך הזה חזר למעלה? על ידי האש. אמרה, סליחה, יש לי טרנט, יש אש של הקורבן, קפץ לתוך האש והיא ראתה אותו עולה למעלה. ואז ידעו שהוא מלאך. איזה בן נולד לה? מול הנביא. השופר זה אותו דבר. כששומעים את השופר בראש השנה, צריך לקפוץ בפנים. לא לשופר, זה תוך הצליל. צריך הרבה הרבה דמיון, כן? לקפוץ לתוך הצליל של השופר ולעלות איתו למעלה. כלומר זה טרנט. אני לבד לא יכול לעשות את זה. אני הולך לפני הדיבור, אני הולך לפני ההתפרטות, כי דיבור זה התפרטות. אני הולך לכל הפשוט, ואני חוזר איתו למעלה, 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 לפני שאני חוזר למטה ונשבר, חסכות. כן, זה טו, 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 זה שברים. טו, 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 כן, תרוע. אז המתחילים בכל פשוט, ומסיימים בכל פשוט. זה סיפור, סיפור זה קוד, קוד של כל העולם. לפני שנברא העולם היה קוד פשוט. כשנברא העולם הייתה סבירה. צריך לסבור את הכל הפשוט. אז זה בניין העולם. ואז אחרי זה אנחנו כולנו, הפרטים הקטנים, מנסים לחזור. אז זה כל אחד מאיתנו, כן? מנסים לחזור את הכל הפשוט הזה. לביא את המשיח. מתחילים בכל פשוט, מסיימים בכל פשוט, וכל האמצע זה החיפוש. אז נשברים, יש משברים, זה נקרא שברים. ויש תרועות, ויש מלחמות, כן? תעבירו במחנה כל תרועה, וזה גם אספה של בני ישראל. זה השלבים באמצע. אבל התחלנו באור פשוט, ואנחנו נסיים באור פשוט. רק באמצע יש קצת בעיות בדרך. כן, אז נגמור. באמת אור של תשובה יש בו, באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה. ושבת עד השם אלייך. עד איפה צריך לחזור בתשובה? עד השם אלייך. מה זה עד השם אלייך? אז בפשט זה עד השם אלייך. עד הקב"ה. עד שאתה מרגיש שהוא ממש כן איתך. אבל עד השם אלייך יש שתי שמות. הוויה ואלוהים. השם אלייך. רק אתה צריך לחזור בתשובה עד שאתה מבין שההוויה הוא האלוהים, שזה שהוא למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, הוא גם כן בתוך הזמן ובתוך המקום. זה מה שצריך להבין בשבילה. עד שם צריך ללכת. עד שלא הבנת שכל החיים שלך מלאים ממנו, אל תפסיק, עוד לא יגעת. וגם כשאתה שם, אתה תראה, אתה לא יהיה לך כבר חשת להפסיק. כי תשוב אל השם אלוהיך. זאת התשובה. אתה צריך לחזור עד המדרגה הזאת. התשובה היא תשובה פנימית, לא דאווינים, לא דברים חיצוניים, פנימית, רצון אמיתי, פנימי, לחזור בתשובה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אפילו כשאת מתחילה לבטל לראש השנה. בתוך האוכל תכניסי את התשובה, שכל מי שיטען את זה, יהיה לו מהמטעמים של התשובה. שכל מי שיתאם את האוכל הזה בראש השנה יהיה לו חשת, ירגיש משהו, התעוררות כזאת שאת נכנס לתוך המאכל הזה. זה עובד. כן, כמו שעושים בשביל שבת. אלא שהיא מחוסה בהרבה מסכים חוצצים. התשובה היא פנימית, אבל יש הרבה חוצצים, חוצצים, חוצצים. אישה לא יכולה להיכנס למקווה עם כל החציצות האלה. אז היא צריכה לנקות, לנקות, לנקות. כן? עד שהיא ממש חשופה, ואז היא יכולה להבין ולחדור לתוך המים האלה שעושים אותם.
מעררים בתשובה?
כן, מעררים בתשובה וחוזרים לביטרון האמיתי שלנו. פשוט להקשיב לצליל ולזכור מה באתי לעשות פה, מי אני בכלל. כן, להבין לעצמי מי אני, הביטרון צריך לחזור. זה נקרא ביטרון. וגם כן זה שופר של גאולה, לא לשכוח. כי השופע הוא דבר ראשון, כן, השופע של עם ישראל, ליצוף העם כדי להיגרי. שאני שייך לעם ישראל, שאני, כן, וכו' וכו'. ואין כוח בשום עיכוב מניעת השלמה להקב את האור העליון מהופיע עלינו. אף אחד לא יוכל להפסיק את התהליך הזה, כי זה תהליך שהוא תהליך של בניין, שבסוף, בסופו של דבר, יש לנו את ההבטחה הזאת, שזה יפיע. כי עתידים בני ישראל לעשות תשובה ולהיגר. אז מה זה עתידים בני ישראל לעשות תשובה? מתי עתידים? זה עכשיו, זה הדור שלנו עכשיו, ממש אנחנו בתוך עיצומו של אותו מעלה. ואנחנו עכשיו כולנו, כן? כל מי שנמצא פה, הוא חוזר בתשובה. לא לפחד מהמילים. כל אחד ברמה שלו הוא חוזר בתשובה. הרצון הפנימי להסתפר זה כבר עניין של רצון בתשובה. רק הבעיה שהיום נחלחנו את המילים. עשינו מזה כל מיני, כן, אתה אומר תשובה, לחזור בתשובה, זה כבר רואה, לא יודע, מהסיורים בראש שלו שמפחידים אותו. פשוט לחזור בתשובה זה להיות טבעי, לחזור לטבע האמיתי, להיות יהודי טוב. זה הבניין האמיתי. זה כוונות פנימיות, זה לא צריך. למי שלא יכול, לא צריך. צריך דבר אחד פשוט. אם אפשר, אז אין לזה סוף. כל אחד יכול לכוון במיליון כוונות, אין לזה סוף. יש עבודה זרה, גילוי עריות, שיחות דמים, אבל זה לא צריך בשביל אנשים, במיוחד בשביל אנשים הגברים, יש שיעור יותר של כוונות, מה צריך וזה. אנשים באופן פשוט, אם אתם יכולות לפקוד ויוצא לכם, תפקו. ותקחו את הדמעות, תשימו אותם על המצח, ותבקשו מהקדוש ברוך הוא דבר אחד שיתגלה. לא עוד פעם את הילדים שלי יהיה ככה וזה ואתה אומר, לא. תפסיקו להיות פרטיים. תתחילו להיות יותר כלליים. בתוך הגילוי הזה של הקדוש ברוך הוא, אחרי זה אתם יכולות לברך את כל המשפחה ואת הילדים שכולם יהיו קשורים לקודש, זה נכון. אבל דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא תתגלה מהר. שתתגלה כבר כל הדברים, כבר כולם יבינו כבר. תיקחו את הגדול שכולל את הכל, במקום להתפסס בפרטים הקטנים. גילוי השם בעולם. וזה מה שאנחנו באים לעשות בראש השנה, להמליך אותו. אז אנחנו אומרים, תתגלה ותהיה מלך, שאנחנו נראה אותך ונקבל אותך כמלך. ונראה לכל הדברים הקטנים לא יתקנו. ורוב השם צריך שמחת גולה, לא להתעצבן, לא לכעוס, הרבה סבלנות, וראש השנה גם כן לא להתעצבן את הבעלים, לא להתעצבן ביניכם עם הילדים, לעשות כל מה שצריך כדי שהשולחן יהיה מוכן, עם שקט נשים, בניין במשפחה, שמחה, לא ככה מתלהבות כזאת, כי יפר הרע תמיד נמצא במקומות כאלה כקדושה. רגוע, רגוע לחזור לרוגע ולעשות את הדברים לאט לאט. לאט לאט, אבל עם בניין אמיתי, שלם. שנה טובה בעזרת השם, נתעצב ונחתן מהלב של החיים טובים שלו. היום זה היה קצת יותר מוסרי. תודה רבה לכולכם, שהקדוש ברוך הוא יברך כל אחת ואחת מכם לחיים טובים ושלום, לשמחה גדולה אמיתית, להביא אתכם לשפע, לרוגע, לבניין, לשלום בית, לאהבה, לאהבת חברים, וחשוב מאוד 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 שכל אחד ואחד ינסה לתקן את היחסים עם האנשים. היא ממש אהבה גדולה, לא להגיע לראש השנה, אומרים את זה לפני סיפור, אבל אני אומר את זה לפני ראש השנה. לחזור, להיכנס לבית כנסת ביום שבת, שלפני זה התקשרתם. להתקשרים למישהו, שאתם יודעים שיש לכם קצת בעיות איתו, ולהגיד, אני רוצה שנתחיל מההתחלה, בניין אמיתי, כן, להיות ממש אמיתי, להיות כמה שיותר, אפילו באנשים הכי קרובים, הכי רחוקים, לא חשוב, כל אחד יודע איפה יש. בעזרת השם אני מאחל לכם שממש עשיתם לי פה בעזרת השם ברכה והצלחה, אמן שאני רוצה. תודה רבה.